אמונה ומצוותיה. פרק א', אמונת ישראל. הלכה א', מהות האמונה. האמונה היא תכונה טבעית שקיימת בכל אדם אשר נשמה באפו. תכונה זו של אמונה אינה שכל או רגש, אלא היא תכונה יסודית ועמוקה יותר, שממנה מסתעפים השכל והרגש. השכל והרגש יכולים לבאר ולבטא את האמונה, אבל הם אינם יכולים להמציא אותה, כי היא קודמת להם. על ידי האמונה, האדם סומך על חושיו, שמה שהוא רואה אכן קיים, ומה שהוא שומע אכן משמיע קול, ומה שהוא ממשש אכן מוחשי. מעבר לכך, על ידי תכונת האמונה, האדם סומך על משפחתו שהיא רוצה בטובתו, ועל חבריו שהם אכן חברים שלו. על ידי האמונה והאמון של בני האדם זה בזה, הצליחו לשתף פעולה ולהקים חברות אנושיות מסגשגות. מעבר לכך, על ידי האמונה, האדם מאמין שיש משמעות לחייו, ומכוחה הוא מתכנן את עתידו, תוך תקווה וביטחון שיצליח לשפר את חייו לטובה. על ידה, הוא מאמין שיש ערכים אמיתיים מוחלטים שראוי לשאוף עליהם, כערך האמת והטוב. ברמה גבוהה יותר, האדם מטבעו מאמין שיש כוח עליון ונצחי מעל כל מה שנראה, ומכוחו כל הדברים קיימים, ומכוחו יש ערך עליון ומקודש לכל הערכים. מכוחו גם חייו האישיים קשורים לנצח, וערכם גדול משגרת החיים הסתמית והחולפת שלו עלי אדמות. כדי לתת ביטוי לאמונה זו, כל החברות האנושיות יצרו לעצמן דתות. אולם יחד עם התועלת שהביאו לאדם, גם נכשלו בהגשמה ועבודה זרה, שנזקן רב. במעמד הר סיני, התבררה לישראל מסורת האמונה שקיבלו מהאבות, והתגלה להם כי השם הוא האלוקים, והוא שנגלה לאבות, והוא כל יכול, והוא מחיה ומשגיח על הכל. מאידך, אין אפשרות לתארו בשום צורה ודמות, וכל מה שאנו יכולים להכיר ממנו, הוא רק לפי מה שהתגלה אלינו. כלומר, באופן טבעי, כיוון שהאדם מאמין שיש כוח עליון, הוא מנסה לתת לו צורה ודמות, ובכך הוא מגשים אותו וחוטא בעבודה זרה. בגילוי הנשגב במעמד הר סיני, יחד עם העוצמה הלא נתפסת של הגילוי, נתגלה לעם ישראל כי אין להשם שום צורה ודמות, והוא אף מעל ומעבר לכל הגדרה ודימוי, וכל מה שיכול הלב האנושי לשער אודותיו, הוא ניצוץ בתל לגבי מה שהוא היה ראוי לשער, ואף מה שהיה ראוי לשער, אינו כלום לעומת מה שהוא באמת. לפיכך, התורה כולה מבארת את ההתגלות האלוקית אלינו, תוך זרה חמורה מכל שמץ עבודה זרה. האמונה כוללת בתוכה אהבה ויראה. בדרך כלל, שתי תכונות אלו נתפסות כמנוגדות, אולם ביחסנו להשם הן משלימות זו את זו. מצד אחד, יש באדם רצון עצום להתקרב אל השם, שהרי אדם רוצה להתקרב למה שמעניק לו חיים, עונג ומשמעות, על אחת כמה וכמה שהוא רוצה להתקרב אל מקור הכל. מאידך, ישנה יראה עצומה מפני הדר גדולתו, שהיא מפני נבראים בעלי כוח אנו יראים, על אחת כמה וכמה שהאדם ירא מפני מקור כל הכוחות. כך גם היה במעמד הר סיני, שציווה השם את משה להזהיר את העם, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת. שכן היה צפוי שמרוב תשוקה לקרבת אלוהים, ירצו להתקרב להר ככל האפשר. אולם ככל שהגילוי נמשך והתעצם, גברה היראה בקרב העם. עד שאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. אמונה פרק א', הלכה ב', תכונת האמונה בישראל. יסוד אמונת ישראל, ברצון להבין את ההוויה וכל אשר בה, ולהיות שותף עם השם בהוספת טובה לכל הברואים. רצון זה מבטא את התכונה הנעלה ביותר שבאדם, שרוצה להבין את העולם ולעשותו טוב יותר. בנתינת התורה, התברר שזו המשמעות העמוקה של צלם אלוהים שבאדם, והתברר שעל ידי הרצון להבין ולהיטיב, האדם מתקרב אל השם באופן הנעלה והטהור ביותר. כפי שנלמד להלן, לכל בני האדם ישנה תכונה בסיסית של אמונה, שאצל רובם היא מתפרשת כאמונה באלוהים, שהוא המקור לכל החיים, והוא שמאציל ערך עליון ומקודש לכל הערכים שמעניקים לחיים משמעות גדולה ומרוממת. אולם בישראל, תכונת האמונה מופיעה בעוצמה חזקה כל כך, עד שהיא מניעה את ישראל שלא להסתפק באמת ובטוב מוגבלים, ומדרבנת אותם תמיד לחתור להתקדמות ולתת לכל דבר משמעות מוסרית עמוקה יותר ונצחית. לכן ישראל נקראים מאמינים בני מאמינים. לא זו בלבד, אלא שסיפור תולדות חייו של עם ישראל, התנ"ך, הוא סיפור תולדות גילוי האמונה בעולם. ככלל, התכונות הטובות הן הבסיס לקליטת אמונת ישראל. וכפי שאמרו חכמים, ששלוש תכונות מאפיינות את עם ישראל. א', רחמנים, רגישים לצערן של הבריות. ב', ביישנים, בעלי יראת שמיים וענווה. ג', גומלי חסדים, רוצים להטיב לבריות. על בסיס התכונות הטובות, כדי לקלוט את אמונת ישראל, נצרכים לארבע מידות עיקריות. חסד וגבורה, ענווה וחוכמה. והן המידות שהצטיינו בהן גדולי ישראל. מידת החסד, שמבטאת את הרצון האינסופי לתקן את העולם כולו, ואת האמונה העמוקה שהדבר אפשרי. מתוך כך, בעל מידת החסד מתמסר ככל יכולתו כדי להוסיף טובה וברכה לעולם. במידת החסד הצטיין במיוחד אברהם אבינו אבי המאמינים. מידת הגבורה, כדי שיוכל, כמו אברהם אבינו, לשאול את השאלות הגדולות והעמוקות עד תהום, וגם אם יעבור זמן רב עד שיקבל תשובה, יתעזר בגבורה וימתין לה, ולא יתפתה לקבל תשובות חלקיות שימשכו אותו אל האלילות. הגבורה גם נדרשת כדי שיוכל להתמסר לתיקון העולם כנגד כל המכשולים, ואף יהיה מוכן למסור את נפשו על האמונה, כאברהם אבינו באור כשדים, ויצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח. מידת הענווה, כדי שיוכל לקלוט את הגילוי האלוהי, בלא לערב בו שום עמדה אישית, ובלא יומרה להבין יותר ממה שהתגלה לו. מי שאינו בעל ענווה, גם אם יהיה לו רצון טוב, יערב את הטיותיו האישיות ברעיון האלוהי. וכעובדי האלילים יתאה להיגרר אחר רעיונות חלקיים, ולא יוכל לשאוף לתיקון מלא של העולם. במידת הענווה, הצטיין במיוחד משה רבנו אבי הנביאים. עוד על חשיבות מידת הענווה לאמונה, להלן בהלכה י' ד'. חוכמה, כדי לקלוט את הרעיונות הגדולים ולזכך את ההבנה מכל סיג וטעות. שכן בלא חוכמה, גם אם יהיה ענב וטוב, לא יקלוט את האמונה והתורה בטהרה, וייתה לאלילות המגשימה ומקטינה כל רעיון. כפי שאמרו חכמים, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד. כדי שהחוכמה אכן תוביל לבירור אמיתי ומדויק, צריך לדבוק ביושר ובאמת בלא פשרות, להעז לשאול בגבורה את השאלות הגדולות והקשות. וגם אם יעבור זמן רב, לא יתפתה לקבל תשובות חלקיות שימשכו אותו אל האלילות, אלא ימתין עד שתתגבש בדעתו תשובה אמיתית ומדויקת, ויקבל אותה גם כאשר היא קשה ותובענית יותר. וכפי שנהג אברהם אבינו. עם ישראל המשיך בדרך זו, ואפילו למשה רבנו לא האמינו באופן מוחלט, עד אשר הוכח להם הדבר בוודאות במתן תורה, שכן חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ולכן רק בדרך האמת ניתן לדבוק בהשם. ככל שזוכים לפתח ולזכך את התכונות והמידות הנדרשות לקליטת האמונה, כך מתקרבים יותר למדרגה הראויה לקליטת רוח הקודש ונבואה, כמבואר להלן. אמונה, א', הלכה ג', התשוקה לתקן את העולם. תכונת האמונה הישראלית כוללת בתוכה את הביטחון שבכל עת ובכל מצב ניתן לפעול כדי לקדם את המציאות על כל מרכיביה למצב טוב וגבוה יותר. אמונה זו היא היסוד לאופטימיות המופלאה של העם היהודי, שלמרות הסבל והייסורים שעבר במשך ההיסטוריה, יותר מכל שאר העמים, לא איבד את אמונתו באפשרות התיקון. מכוח אמונה זו, צמחו בעם ישראל כל כך הרבה מפתחי רעיונות חברתיים ומדעיים, מהפכנים ויזמים. תכונת אמונה זו באה לידי ביטוי בסיפורים הרבים בתנ"ך ובדברי חכמים, אודות גדולי ישראל, שהצטיינו ברדיפת הצדק והאמת, באהבת הבריות וברצון חזק במיוחד להוסיף טובה וברכה לעולם. כזה היה אברהם אבינו, עליו נלמד בסעיף הבא. על בנו, יצחק אבינו, מסופר שהלך בדרכי אביו, ובחריצות רבה זרה שדות שהניבו יבול רב, ולמרות התנכלות הפלישתים, המשיך לחפור בארות שמהן ישאבו מים לחיות אדם ובהמה. כמו כן יעקב אבינו, למרות שמעסיקו לבן הרשע רימה אותו, המשיך לעבוד בחריצות ובנאמנות בראיית הצון, כי האמין בערך העבודה, כדי להוסיף רווחה לעולם, במזון ובבגדי צמר. כמו כן יוסף הצדיק, בנו של יעקב אבינו, למרות שהיה יכול ליפול בייאוש על מר גורלו שנמכר לעבד, לא איבד את חיוניותו, ובכל מקום שאליו הגיע, השתדל להטיב את מצבם של הסובבים אותו, עד שהציל את עמי מצרים וכנען מאסון הרעב. גם יהודים בני ימינו, מדענים ופעילים לתיקון החברה, שעיקר מגמתם לתרום לרווחת האנושות וסגסוגה, הולכים בדרכי האבות. כאשר יצא משה מארמון פרעה וראה נוגס מצרי מכה עבד עברי, למרות שידע שהוא מסכן את חייו, היכה את המצרי והושיע את העבד. בעקבות זאת, איבד את מעמדו כנסיך במצרים, ונאלץ לברוח למדיין כדי להציל את חייו. גם במדיין, כאשר ראה רועים שמקפחים את בנות יתרו, לא יכול היה לעמוד מנגד, ותוך שהוא מסתכן בתגרה עם בני המקום, נאבק על זכותן לקבל את התור המגיע להן בהשקיית הצון מהבאר. כמו כן רות המואביה, לאחר שהתאלמנה מבעלה, היה צפוי שתחפש חתן מבני עמה, ותדאג לעתידה. אולם היא החליטה לעזוב את מואב, ולהצטרף אל חמותה נעמי בדרכה חזרה לבית לחם שביהודה, כדי לסעוד אותה בצערה הנורא. נעמי הייתה אחת הנשים המיוחסות שביהודה, ועתה היא עמדה לשוב אל מולדתה מובסת וענייה. אלמנה מבעלה העשיר ושקולה משני בניה, רות הרגישה חובה מוסרית ללוות את חמותה ולעמוד לימינה. מתוך כך נפתח ליבה לאמונה בהשם, והיא התגיירה וזכתה להיות האם הגדולה שממנה נמשכה מלכות בית דוד. אמונה, א', הלכה ד', אברהם אבינו, אבי המאמינים. משחר ילדותו היה אברהם אבינו תוהה ושואל מי ברא את העולם, מי מנהיגו ומה ייעודו. כל האנשים שהכיר עבדו אלילים, אך אברהם הצעיר, בתהליך הדרגתי, החל לכפור בהם, בתחילה הבין שאין בפסלים עצמה ממש, אבל בחן את הטענה שאולי הם מייצגים כוחות גבוהים יותר, כשמש וכירח. אולם כשהמשיך להתבונן, הבין שגם הכוחות הגבוהים מוגבלים, ולכן מוכרח להיות להם בורא שכוחו גדול מהם. כך, מתוך בקשת האמת שבערה בו, לא הסכים לקבל שום תשובה שאין בה מענה מלא והגיוני לשאלותיו. עם זאת, מתוך תשוקה אינסופית לגילוי האמת והטוב, לא התייאש מלבקש תשובה, עד שנגלה אליו השם ואמר לו, אני בורא העולם. אמרו חכמים, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת, ארמון מואר, אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. אמרו חכמים שבעקבות נכונותו לעמוד כנגד כולם, לכפור באלילים ולקרוא בשם השם, נקרא אברהם העברי, שכל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד. סיפרו חכמים שתרח אביו של אברהם היה עובד אלילים, והתפרנס ממכירת פסלים. פעם אחת יצא לדרכו והושיל את אברהם בנו למכור תחתיו. הגיע האדם לקנות פסל, שאלו אברהם הצעיר, בן כמה אתה? השיב, כבן 60. אמר לו, אוי לו לאדם בן 60 שרוצה להשתחוות לפסל בן יום אחד. התבייש והלך. הגיעה אישה, ובידה כערה של סולת, והניחה אותה לפני הפסלים. לאחר שהלכה, נטל אברהם מקל ושבר את כל הפסלים, זולת הפסל הגדול שבידו הניח את המקל. כיוון שבא אביו, הזדעק ושאל, מי שבר את הפסלים? אמר לו אברהם, לא אכחד ממך. באה אישה והניחה כערת סולת לפני הפסלים, והם החלו מתקוטטים. זה אומר אני אוכל תחילה, וזה אומר אני אוכל תחילה. עמד הגדול שבהם ונטל את המקל ושברם. אמר לו אביו, מה אתה משתה בי? הרי הם אינם יודעים שהביאו להם אוכל. אמר לו אברהם, ולא ישמעו אוזניך מה שפיך אומר? הרי זה מה שכבר אמרתי, שאין בהם ממש. אולם תרח שהאמין באלילים, נטל את אברהם ומסרו למלך נמרוד, כדי שיכריח אותו לעבוד את האלילים. כשראה נמרוד שאברהם כופר בפסלים, אמר לו, נשתחווה לאש. השיב לו אברהם, אם כבר נשתחווה למים שמחבים את האש, הסכים נמרוד, ואמר, נשתחווה למים. אמר לו אברהם, עדיף להשתחוות לענן, שממנו המים. הסכים נמרוד להשתחוות לענן. אמר לו אברהם, נשתחווה לרוח, שהיא מפזרת את העננים. הסכים נמרוד להשתחוות לרוח. אמר לו אברהם, נשתחווה לאדם הסובל את הרוח. התכעס נמרוד ואמר לו, אתה מרבה בדברים, אני איני משתחווה אלא לאור, אני משליחך בתוכו, ויבוא אלוה שאתה משתחווה לו, ויצילך אמנו. ישליחו לכבשן האש, ונעשה לאברהם נס, ויצא חי. בניגוד לעובדי האלילים, שעיקר פולחנם נועד כדי לספק את אהבתם, ולהגדיל את כבודם על חשבון אחרים, אברהם אבינו אהב את הבריות, וכל חפצו היה להטיב להם. לכן פתח את אוהלו לכל אורח, ואף בימי מחלתו ביום חם במיוחד, יצא אל פתח אוהלו כדי לראות אולי יזדמן לפניו אורח. גם על אנשי סדום ועמורה הרשעים ביקש רחמים, כי קיווה שיחזרו בתשובה. מתוך אהבת השם ואהבת הבריות, קרב רבים לאמונה בהשם ולמעשים טובים, ורבים מהם אף התגיירו, ותלמידיו היו בעלי מידות טובות, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. אמונה, א', הלכה ה', הגילוי האלוהי הוא תוכן האמונה. תכונת האמונה שכוללת בתוכה את המידות הטובות היא הכלי לקליטת אמונת ישראל. אולם התוכן של אמונת ישראל הוא הגילוי האלוהי שגילה השם לישראל. זה ייחודה של אמונת ישראל, שאינה מתחילה מהאדם שיוצר מתוך רוחו את דמותו של האל כדרך שקמו כל הדתות השונות, אלא היא מיוסדת על הגילוי האלוהי. כלומר, תכונת האמונה של ישראל אינה מגדירה את תוכן האמונה, אלא מאפשרת לקלוט את הגילוי האלוהי שהוא תוכן האמונה. התורה היא כלל הגילוי האלוהי שגילה השם לאבות ולנביאים, ובראשם משה רבנו אביהם של כל הנביאים. כיוון שאמונת ישראל מבוססת על הגילוי האלוהי, אמר השם לישראל במעמד הר סיני בפתיחת עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ולא אמר אני השם בורא השמיים והארץ, שכן השם מתגלה דרך הבריאה באופן נסתר, ואילו את יציאת מצרים, באותות ובמופתים, חוו כל ישראל באופן גלוי ומבואר. וכן באר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שאמונת ישראל מבוססת על התגלות השם אל ישראל. כדי להבליט את העובדה שאמונת ישראל מתחילה מהגילוי האלוהי, ולא מדעתו של האדם, תחילת הסיפור על אברהם אבינו בתורה, בגילוי האלוהי אליו. שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. התורה יכלה להתחיל לספר בגדולתו של אברהם אבינו, שבחוכמה רבה שאל וחקר אחר בורא העולם, ומסר את נפשו על האמונה, ואף שהושלח לכבשן האש, לא הסכים לעבוד אלילים ולכפור בהשם. כמו כן יכלה לספר שאברהם אבינו קרא בשם השם וגייר אנשים רבים שהלכו בעקבותיו. אולם התורה לא סיפרה זאת, כדי להדגיש שהאמונה מתחילה מכך שהשם בחר להתגלות לאברהם, ולא מבחירת האדם. כמו שנאמר, אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם. ונאמר, בך בחר השם אלוהיך להיות לו לעם סגולה. שכן, גם התכונות המתאימות לקליטת האמונה שיש בישראל, מעת השם הן, שהשם ברא את נשמות ישראל, עם רצון עם קץ להבין את העולם ולתקנו, שנאמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. הבחירה שעומדת בפני ישראל היא, האם להיות נאמנים לטבעם הפנימי, לבקש את דבר השם ולהביא את ברכתו לעולם, או לסתות אחר האלילים והיצר הרע ולהיענש. אבל אין לישראל בחירה לשנות את תכונתם הטבעית, או את בחירת השם להביא על ידם ברכה לעולם. אמונה, א', הלכה ו', ייעודו של עם ישראל להביא ברכה לכל העולם. כפי שלמדנו, התורה היא הגילוי האלוהי לישראל. היסוד הראשון שהתגלה בתורה בסיפור הבריאה, שהשם ברא את העולם כדי להטיב, ולכן על כל שלב בבריאה נאמר, וירא אלוהים כי טוב, ובסיום הבריאה נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וכן נאמר, טוב השם לכל, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עוד גילה לנו השם בתורה שברא את האדם בצלם אלוהים, שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. בכך, זיכה השם את האדם להיות שותף עמו בקיום העולם ובשכלולו, שנאמר, ויקח השם אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אך אדם הראשון חטא ונענש וגורש מגן עדן. גם אחר כך בני האדם חטאו ונענשו במבול, ורק את נוח, שצדיק תמים היה בדורותיו, הציל השם, ודרכו נמשכה האנושות וכל החי. ואף שגם לפני אברהם אבינו היו צדיקים גדולים, שנחשפו לקרבת אלוהים ולטהרת המידות והמעשים, עדיין לא היה מי שביקש כאברהם אבינו להבין את הכל, ואף להיות שותף עם השם כדי להביא את דברו וברכתו לעולם. לכן לא קראת השם עמהם ברית להיות שותפים עמו בתיקון העולם, ולא הורה להם את הדרך להביא את ברכתו לעולם. כשנשלמה הכנתו של אברהם אבינו, נגלה אליו השם וציווה אותו לעלות לארץ, כדי להקים בה עם שיביא את ברכתו לכל העולם. שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואף קראת השם ברית עם אברהם על כך, ברית בין הבתרים, ובה חזר לברך את אברהם שזרו ירבה ככוכבי השמיים, וירש את ארץ ישראל מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פירת. לאחר שבמשך שנים רבות ספג אברהם אבינו את אווירה של ארץ ישראל, שוב נגלה אליו השם וציווה אותו על ברית המילה, שמבטאת את הברית הנצחית שקראת עמו ועם זרו, שנאמר, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי והיה תמים, ואת עיני וריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפרתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. וכן ביחס לשרה, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. כיוון שנעשה אברהם שותף בהבאת ברכת השם לעולם, שיתף אותו השם בתוכנית להעניש את אנשי סדום הרשעים, שנאמר, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. גם תוכן הגילוי האלוהי ליצחק אבינו היה אודות העם, הארץ, והייעוד להביא ברכה לכל העולם, שנאמר, וירא אליו השם ויומר, גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרבתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. וכן הוא תוכן הגילוי האלוהי ליעקב אבינו, שנאמר, והנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אמונה, א', הלכה ז', מעמד הר סיני. לאחר שעם ישראל יצא ממצרים, והגיע להר סיני, הורה השם למשה לשאול את ישראל אם ברצונם לקבל את התורה והמצוות, ולהיות לו סגולה מכל העמים וממלכת כהנים וגוי קדוש. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. והוסיפו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בעקבות הסכמתם, הורה להם משה להתקדש לקראת קבלת התורה. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, והיא קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. והיא קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא השם למשה אל ראש ההר, ויעל משה. מגודל עוצמת הגילוי האלוהי, כל חושיהם של ישראל התמזגו, עד שראו את הקולות ושמעו את השם קורא למשה רבנו, ושמעו בבת אחת את כל עשרת הדיברות בקול אלוהי אחד. אחר כך, שמעו באופן מפורט את שני הדיברות הראשונים. מגודל ההערה האלוהית ששפעה עליהם, נסתלקה מבני ישראל הזוהמה שנכנסה במין האנושי בעקבות חטא אדם הראשון וגרמה להופעתו של המוות בעולם. אולם לאחר שחטאו בחטא העגל, חזרה ונכנסה בהם הזוהמה, ועימה גזרת המיטה. מרוך הרדה מעוצמת הגילוי, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. והשם השיב, שהטיבו אשר ביקשו, שביטאו בכך את מידת הענבה שלהם, כי אכן המשך קבלת הגילוי היה למעלה מכוחם. לפיכך, את שאר התורה נתן השם לישראל על ידי משה רבנו, ואף הבטיח לישראל כי ימשיך להדריכם על ידי נביאיו, שנאמר, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. במשך כאלף שנה התקיימה הנבואה בישראל, והיא ביטאה את סגולת ישראל כמבואר להלן. אמרו חכמים שגם כל נשמות ישראל שעתידות להיוולד היו בהר סיני, וקלטו את יסודות האמונה והתורה. זהו שאמר משה רבנו לאחר 40 שנה לבניהם של העומדים ליד הר סיני, השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו אנחנו אלפו היום כולנו חיים. הוסיפו חכמים ואמרו שאף שורש נשמות הגרים השתתפו במעמד הר סיני. וכן משה רבנו לפני מותו קראת ברית עם כל ישראל ועם כל צאצאיהם העתידים לחיות, שנאמר, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. לכן, כאשר הורים מחנכים את ילדיהם לתורה ולמצוות, הם אינם מלמדים אותם דבר חדש, אלא מעוררים את התמון בנשמתם ממעמד הר סיני. אמונה, א', הלכה ח', מעמד הר סיני, יסוד האמונה. מעמד הר סיני, שלא היה כדוגמתו מעולם, הוא היסוד המוצק לאמונת ישראל, שנאמר, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, וכן נאמר, כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השם מה עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך? אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ הרחה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. ושמרת את חוקה ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. איננו יודעים כיצד בדיוק ראו ישראל את הקולות, וכיצד שמעו את הדיבור האלוהי, אבל דבר אחד ברור, במעמד הר סיני התאמת לכל ישראל בוודאות גבורה, כי השם הוא מקור כל הכוחות כולם, ואין עוד מלבדו. כלומר, לאחר ההתגלות האלוהית לה זכה עם ישראל, לא נותרו עוד ספקות בלב העם שהמתגלה עליהם הוא השם בורא העולם ומנהיגו, הוא שהיכה את המצרים בעשר מכות וקרא לישראל את ים סוף כדי להצילה מהמצרים, והוא שנגלה עליהם בסיני ונתן להם את תורתו ומצוותיו. התגלות זו הייתה יחידה במינה בתולדות האנושות, לפניה ולאחריה לא הייתה כמוה. מייסדי הדתות השונות שכנעו את מאמיניהן בעדויות על התגלות לאנשים יחידים, ובנימוקים אודות הטובה שתצמח להם מהדת. אולם ישראל קיבלו את האמונה בהשם ובתורתו, מפני שהם עצמם, אולם יחד, חוו את הגילוי האלוהי במעמד הר סיני. על עדותם של מייסדי הדתות השונות, ניתן למתוח ביקורת, שהם העדותם נובעת ממצב נפשי מסוים, או ממיניים זרים, אך ההתגלות האלוהית לעם ישראל, הייתה התגלות לעם שלם, בלא תיווך או פרשנות, ועל כן לא ניתן להטיל בספק. עוד נתגלה לישראל במעמד הר סיני בוודאות גמורה, כי משה רבנו הוא שליח השם לתת את התורה לישראל. כמו שנאמר למשה לפני מעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. יתרה מזו, מעמד הר סיני התקיים בתוך רצף של אירועים היסטוריים שהתרחשו לעם שלם. אירועים שהחלו ביציאת מצרים על ידי 10 מכות וקריאת ים סוף, ונמשכו על פני 40 שנות נדודים במדבר עד הכניסה לארץ ישראל. לא מדובר באירוע צדדי וזניח בהיסטוריה של אומה, אלא באירועים מהפכניים שחוללו את הקמת האומה הישראלית. אין שום אפשרות להמציא בדיה כזאת, ובזמן מן הזמנים לשכנע עם שלם להאמין בכך, עד כדי כך שהוא יהיה מחויב לשמור את התורה ולהנחיל אותה לבניו. אם מישהו היה מנסה לספר לעם שאבותיהם עברו מאורעות מכוננים וניסיים שכאלה, מבלי שבכל משפחה ומשפחה ההורים העבירו מסורת זו לילדיהם דור אחר דור, היו קמים כנגדו ומפריחים את דבריו. כיוון שמעמד הר סיני הוא יסוד האמונה והתורה, מצטווינו לזוכרו תמיד ולהנחילו לכל הדורות, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם, והשמיעם את דבריי, אשר ילמדון להיראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת ביניהם ילמדון. זה היסוד למסורת ישראל, שעוברת מדור לדור עד ימינו. אמונה, א', הלכה ת', מתן תורה. בנוסף לכך שבמעמד הר סיני נתגלה השם לכל ישראל, גם עיקר תוכנו של הגילוי עסק באמונה, שכן עיקרן של עשרת הדיברות הן שתי המצוות הראשונות שעוסקות באמונה, ואותן שמעו כל ישראל באופן המפורש ביותר מפי הגבורה. בשני דיברות אלו למדנו שתוכן אמונת ישראל מבוסס על הגילוי שהתגלה השם אלינו כשהוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה והמצוות, ורק על הגילוי הזה עלינו לבסס את אמונתנו בלא לערב שום תפיסה אלילית זרה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. גם כל שאר דברי התורה ומצוותיה הם הסתעפויות של שתי המצוות הראשונות. וכפי שאמרו חכמים, ששורש כל מצוות עשה במצוות אנוכי, ושורש כל מצוות לא תעשה במצוות לא יהיה. נמצא אם כן, שהגילויים הראשונים שהתגלה השם לאבות היו על החזון הכללי של עם ישראל להביא ברכה לעולם. אולם את ההדרכה המדויקת כיצד להגשים את החזון, נתן השם לישראל בתורה שקיבלנו במעמד הר סיני. בפתיחת ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי מספר על מלך שנגלה אליו מלאך בחלום ואמר לו, כוונתך רצויה בעיני אלוהים, אבל מעשיך אינם רצויים, כי אינך יודע כיצד להתקרב אליו. אז החל המלך לבדוק את הדתות השונות, והתברר לו שבאף דת לא קיבלו אנשיה גילוי אלוהי ברור שידריך את מעשיהם, מלבד היהודים שהשם התגלה עליהם ונתן להם את התורה. בכך באר רבי יהודה הלוי שכל אדם אשר נשמה באפו, רוצה שמעשיו יהיו מכוונים ומדויקים וראויים בעיני השם, וזכו ישראל שבחר בהם השם ונתן להם את תורתו ואת מצוותיו, שעל ידן יוכלו לדבוק בו ולהביא טובה וברכה לעצמם ולעולם. שנאמר, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, להיראה את השם אלוקנו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. המשיל רבי יהודה הלוי את ישראל בעמים כמו לב שבאיברים, שישראל משמשים ככהנים ומשרתים לכל העמים, שעל ידם באים חיים וברכה לכל באי העולם. אמונה, א', הלכה י', אמונת הייחוד הישראלית. תמצית הגילוי האלוהי היא שהשם בורא העולם הוא המקור האחד והיחיד לכל היקום ולממד הזמן, וישראל יכולים לדבוק בו באהבה על ידי הליכה בדרכיו, שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שני פנים לאמונת הייחוד. האחד, אמונת הייחוד שוללת כל כוח אחר, וזהו איסור עבודה זרה. היינו, שהוא אחד יחיד ומיוחד, אחד שאין שני לו, יחיד שאין מי שיכול להידמות לו, מיוחד שאינו מורכב מבחינות שונות. ממילא, אין לו דמות, ולא ניתן להגדירו בשום תואר והגדרה. הפן השני חיובי, והוא העיקר לגבינו. כלומר, אמונת הייחוד אינה רק מבטלת את כל האלילים, אלא גם מלמדת שכל הכוחות ותכונותיהם הם גילויים אלוהיים. לכן שם אלוהים הוא שם בלשון רבים, לפי שהוא כולל כוחות רבים שמקורם אחד. זוהי משמעות השם הוא האלוקים. היינו, השם שהוא מעל לכל הגדרה ואינו נתפס, הוא המקור האחד והיחיד של כל הכוחות. שלא כתפיסת עובדי האלילים, שהפרידו את כל הכוחות מהמקור, וכן הפרידו אותם אלה מאלה, והתייחסו אל כל אחד מהם כאליל נפרד. זהו שנאמר, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. ונאמר, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. וזו משמעות הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שימו ישראל, השם הוא אלוקים, היינו מתגלה דרך כל הכוחות שבעולם, וכל הגילויים הללו הם אחד. סביב אמונת הייחוד עתידים להתאחד כל באי עולם, וכפי שפרש רש"י, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם שהוא אלוקנו עתה ולא אלוקי האומות, בזכות פועלו של עם ישראל, יהיה השם אחד לכל האומות, שנאמר, כי אז אפוך אל עמים שפה ורורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. כיוון שלפי אמונת הייחוד, בכל הברואים כולם התגלה הערה אלוהית, אמונת הייחוד מביאה לאהבה גדולה לכל הברואים, וכפי שכתב מרן הרב קוק, מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו, הוא אוהב את כל הבריאות כולם בלא שום שיעור כלל, וכל מעיינו הוא בעלייתם ותיקונם. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה, שהן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. אמונה, א', הלכה י' א', המלחמה בעבודה זרה. בניגוד לאמונת הייחוד המתגלה בכל תחומי החיים באחדות, התפיסה האלילית יוצרת הפרדה וניתוק בין הערכים השונים. ההפרדה העמוקה ביותר היא בין השמיים לארץ. השמיים מבטאים את האמונה המוחלטת והמוסר העליון, והארץ את צורכי החיים והנאות הגוף והאמת והמוסר היחסיים על מגבלותיהם וחסרונותיהם. האלילות מצריכה את האדם לבחור בין השמיים לבין הארץ. לעומת זאת, על פי אמונת הייחוד הישראלית, השמיים והארץ קשורים זה לזה, ומפרים זה את זה, מפני שהשם אחד, הוא בורא השמיים והארץ, והוא מחיה את הכל. לפיכך, הרעיון האלוהי צריך להופיע משמי שמיים ועד תחתיות ארץ, ולרומם את כל תחומי החיים, השכל והרגש, חיי הרוח וחיי המעשה, חקלאות, חרושת, מסחר, מדע ואומנות, חיי הפרט, המשפחה, החברה והעם. כדי לגלות את הערכים האלוהיים במכלול החיים, צריך שיהיה עם שלם שהייעוד המשותף לכל שבטיו הוא האמונה, כלומר, גילוי דבר השם וברכתו בכל תחומי החיים עד לתיקון העולם במלכות שדי. לכן התורה ניתנה לעם ישראל כולו, ולא לצדיקים בלבד, וכן הגילויים הנבואיים החשובים ביותר היו עבור עם ישראל כולו, וכן הוא נוסח ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לכן הפסוק שמבטא יותר מכל את אמונת הייחוד, נאמר לכל עם ישראל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כי רק עם ישראל כולו יכול לבטא את האמונה השלמה בהשם. הבדל יסודי נוסף בין אמונת ישראל לאלילות, שלפי התפיסה האלילית, כיוון שהכוחות העליונים שמנהיגים את העולם מוגבלים, ממילא גם כל הרצונות והמחשבות מוגבלים, והאדם נעשה משועבד להם. תפיסה זו מונעת מן האדם להאמין שאפשר לשנות את העולם לטובה עד אין קץ. לעומת זאת, אמונת ישראל היא בהשם, שהוא מעל ומעבר לכל השגה, ואין סוף לאורו וטובו, ואף שאנו מוגבלים, ולכן לעולם לא נוכל לקלוט את מלוא אורו וטובו, כיוון שאנחנו קשורים אליו באמונה, נוכל תמיד להתעלות ולקלוט עוד מאורו, ונוכל תמיד להוסיף עוד טובה וברכה לעולם. בכך אמונת ישראל מגלה את צלם אלוהים שבאדם, עושה אותו בן חורין, ומעוררת אותו להרחיב את גבולות תודעתו לאין קץ. כבר בעת הופעתם של ישראל בעולם, החלה להתגלות האמונה הגדולה הזו שמביאה חירות לרוח האנושית. וזוהי משמעות יציאת מצרים, ולכן חג הפסח נקרא חג החירות. כשיחזרו כל ישראל לארצם ויגלו את האמונה בכל תחומי החיים, נתעלה למדרגה גבוהה יותר של אמונה וחירות, ותבוא גאולה לכל העולם. אמונה, א', הלכה י' ב', האמונה הטבעית וסיבת הכפירה. האמונה בהשם היא הנחת יסוד במסורת ישראל. שכן האדם מטבעו מאמין, ולכן הנביאים והחכמים לא נדרשו להוכיח אותה, אלא רק בערו את משמעותה ומושגיה, מפני שככל שהאמונה תבואר ותתגלה בכל תחומי החיים, כך תודעתה תתעצם יותר בשכל וברגש ובכלל החיים. מנגד, אם האדם יבאר את האמונה באופן מוטעה, כגון שיתאר את השם באופן מוגשם ומצומצם, יעלו בדעתו קושיות, כגון האח ייתכן שהשם שהוא שלם ברא עולם שיש בו חסרונות, והאח ייתכן שהשם שהוא טוב יברא עולם שיש בו רע. ככל שקושיות כאלה יתגברו בתודעתו, כך יתעוררו לו יותר ספקות באמונה, שייתכן שאף יגרמו לו לכפור במה שיגדיר כאמונה, וכשיתעצמו יותר, לעתים אף יגרמו לו לאבד את אמונו בכך שיש אמונה נכונה, כשם שאדם שרומה פעמים רבות על ידי אנשים רבים, עלול לאבד את אמונו בכלל האנשים, עד שיחשוב שכולם רמאים. אולם בדרך כלל, אחר שיעבור זמן, טבעו של האדם יתגבר, והוא יחזור להאמין, חוץ מאנשים שכל כך התאכזבו מהאמונה, עד שהחליטו להתעקש ולכפור בה, גם כאשר טבעם נמשך אליה. בדורות האחרונים, על ידי פיתוח מדעי הטבע, האדם והחברה, התודעה האנושית התפתחה והתרחבה מאוד. בתוך כך, חלק מההסברים אודות האמונה שהיו מקובלים בעבר, כבר אינם מספיקים בימינו, ולכן לאנשים רבים יותר יש ספקות בענייני אמונה. אולם כמה שהאדם יצליח לשפר את תנאי חייו, בלא אמונה לא יוכל להעניק להם משמעות, ובלא משמעות שנובעת מאמונה ומערכים, יאבד את טעם החיים, ויתאה אחר יצריו הרעים, ויערוס ויחריב. ככל שנוסיף להעמיק בתורה שנתן לנו השם, ובכל הדרכים שנתנה לנו לשם גילוי האמונה בחיים, נזכה להעניק משמעות אמיתית ועמוקה יותר לחיי האדם ולכל הפיתוחים הגדולים שפיתח, ונזכה להמשיך לפעול עם השם לקידום העולם אל גאולתו. על כל זה נוסיף ללמוד בפרק הסיום של הספר, פרק למד. אמונה, א', הלכה י' ג', משמעותה של האמונה לכלל החיים. האמונה היא יסוד ועיקר החיים, ולכן היא שורש כל המצוות שבתורה, וכפי שאמרו חכמים, שכל תרי"ג המצוות כלולות במצווה אחת שהיא מצוות האמונה, שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. ביותר פירוט, שני הדיברות הראשונים שבעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עוסקים באמונה. אמרו חכמים, ששתי מצוות אלו הן יסוד כל התורה, ששורש כל רמ"ח מצוות עשה שבתורה במצווה להאמין בהשם, ושורש כל שסה מצוות לא תעשה שבתורה במצווה שלא לעבוד עבודה זרה. כיוון שהאמונה היא יסוד החיים, ככל שנעמיק בה יותר ונזכך אותה מכל שמץ אליליות והגשמה, נוכל לדבוק יותר בטהרה בהשם אלוקנו, ודבקות זו תרומם אותנו ותעניק לנו השראה ללכת בדרכי היושר והטוב. לפיכך, נבאר מעט את משמעותה של האמונה בהשם. מכך שהשם ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים, היינו עם כוח בחירה ויצירה לפעול בעולם ולשנותו, אנו לומדים שתפקידו של האדם לבחור בטוב, ללכת בדרכי השם, ולפתח את הבריאה ולשומרה, שנאמר, לעובדה ולשומרה. מכך שהשם הוא אין סוף, נמשכת השאיפה האינסופית של האדם, שנברא בצלם אלוהים, להתעלות ולהשתלם ולשפר את חייו בכל התחומים ולשכללם עד עד. מכך שהשם אחד, למדנו שכל הנבראים הנפרדים הם מאוחדים ביסודם, כי בורא אחד ברעם, ועל כן ראוי לבני האדם לחיות באהבה זה עם זה, וראוי לאדם לגלות את ההרמוניה שבבריאה, שיהיו כל הברואים מסייעים ומשלימים זה את זה. מכך שלהשם בורא הכל אין שום הגדרה, למדנו שהוא מתגלה בכל הברואים המוגדרים בלא יוצא מהכלל, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ממילא, לכל דבר יש ערך, וניצוץ אלוהים מיוחד מחיה אותו, והאדם שנברא בצלם אלוהים צריך לגלותו במלוא תפארתו. בכך מובנת משמעותן של תרי"ג המצוות, שהן מקיפות את כל תחומי החיים, וכפי שאמרו חכמים, שרמ"ח מצוות עשה הן כנגד רמ"ח האיברים שיש באדם, ושסה המצוות לא תעשה הן כנגד שסה גידים שיש באדם, וכנגד שסה ימות השנה. מכך שהשם ברא את הכל, כולל גם מה שנתפס אלינו כחושך ורע, מובן שכל הצרות והייסורים לטובה. מכך שהשם ברא את הזמן, למדנו שהעניין האלוקי מתגלה בכל הזמנים, כל זמן לפי אופיו המיוחד. אמונה, א', הלכה י' מידת הענווה ואמונת ישראל. מידת הענווה הכרחית לקליטת האמונה, מפני שהיא מאפשרת לאדם להתמקד במה שביכולתו להבין, בלא לנסות להאפיל אל מעבר לכך, שכן כאמור, על השם עצמו איננו יכולים לחשוב ולדבר, כי הוא מעל לכל השגה. לעומת זאת, על מה שמתגלה אלינו, אנחנו יכולים לחשוב ולדבר. יסוד זה רמוז בתורה, שאינה מתחילה באות א', היינו, אינה מתחילה בתיאור הבורא עצמו, אלא מתחילה באות ב', כלומר, בבריאה, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מבין כל האמונות והדתות, רק ישראל נמנעים מדיבור על האל עצמו, ואין זה מחליש את אמונתם, אלא להפך, מעצים אותה. בדומה לאדם שמנסה להביט בשמש, שסופו שיקלקל את ראייתו, ולא יוכל לראות שום דבר כראוי. כך מי ששוגה ומנסה לחשוב ולדבר על השם עצמו, לא רק את השם לא יבין, אלא גם את מגמת הבריאה ותכליתה לא יבין. אבל אם יתמקד במה שמתגלה אלינו, יוכל לדבוק בהשם בכל לבבו, נפשו ומאודו. על כן, משבח השם את ישראל על הענווה שלהם, שנאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. בערוך חכמים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי, ואנוכי אפר ואפר. למשה ואהרון, אמרו, ונחנו מה. לדוד, אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. אבל עובדי כוכבים אינם כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. לפרעו, אמר, מי השם אשר ישמע בקולו. לסנחריב, אמר, מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל השם את ירושלים מידי. לנבוכדנצר, אמר, אעלה על במות אב, אדמה לעליון. לחירם מלך צור, אמר, אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. מידת ענווה זו היא כלפי השם, ולכן אין בה חולשה או קטנות, אלא להפך, מתוך ההכרה במה שאין אפשרות להבין, יודעים שאת מה שכן יכולים להבין, ניתן להבין היטב. היינו, את מה שגילה השם לברואיו על ידי הבריאה, ומה שגילה לישראל על ידי התורה והנבואה. כהמשך לכך, מתוך ענווה זו, שלא לעסוק במה שמעבר להשגה, מתעצם הביטחון בכל הפירושים והבירורים של חכמי תורה שבעל פה, שכל דבריהם אמת. שכן נתן השם את התורה לחכמי ישראל, שעל ידי תלמודם יוציאו אל הפועל את הרצון האלוקי הטמון בתורה ובישראל. מתוך ביטחון זה, ישראל מוכנים למסור את נפשם על אמונתם, ופועלים בעוז ובמסירות נפש, כדי לגלות את דבר השם וברכתו לישראל ולעולם. דווקא מתוך שאמונת ישראל גודרת את עצמה מלעסוק בהשם שהוא מעל ומעבר לכל השגה, היא עוסקת בכל מלוא הגילוי האלוהי בעולם ובאדם, ובכך היא מקיפה את כל חייו של האדם. וזה עיקר ייחודה, שכן מצד רגשי האמונה העזים, יכולים גם בני העמים השונים להגיע לשיאים גבוהים כדוגמת ישראל. כמו כן, בבירור הפילוסופי שעוסק במקור האלוהי ומתאמץ לנקות אותו מכל הגשמה, גם חכמי אומות העולם יכולים להגיע להישגים גבוהים כישראל. אולם רק בישראל האמונה מתגלה בכל תחומי החיים, בתרי"ג המצוות כהדרכת התורה, ומכאן עוצמתה וברכתה, שנמשכת לכל העולם. אמונה, א', הלכת תתוו, ידיעה ובחירה. סוגיית הידיעה והבחירה היא דוגמה מובהקת לצורך במידת הענווה כדי לקלוט את האמונה בתארתה. לכאורה יש סתירה בין הידיעה האלוהית לבחירה החופשית. מצד אחד, מסודות האמונה שהשם העניק בחירה חופשית לאדם, והיא מתנה טובה, שעל ידה הטוב שיש לאדם, מגיע לו בזכות בחירתו ולא בחסד. ואין טוב גדול ועמוק מכך, שהוא מעין הטוב האלוקי. לא זו בלבד, אלא שבכך זיכה השם את האדם להיות שותף עמו בשמירת העולם ושכלולו, שנאמר, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. כיוון שיש לאדם בחירה חופשית, הוא נושא באחריות למעשיו. אם יהיה צדיק, יזכה לשכר, ואם יהיה רשע, יענש. מנגד, כיוון שהשם הוא כל יכול, מתחייב שהוא יודע כל מה שעתיד להיות, ובכלל זה, מי יהיה צדיק ומי רשע. ואם כן, איך ייתכן שישנה בחירה חופשית לאדם, אחר שכל המעשים שהוא עתיד לעשות כבר ידועים? ואם אין בחירה חופשית, אין צדק בכך שהשם ייתן שכר לצדיקים ויעניש את הרשעים. מכוח שאלה זו, היו שנטו לצמצם את הידיעה האלוקית, והיו שנטו לצמצם את הבחירה החופשית, ומתוך כך נטו לתפיסה אלילית או לכפירה. אולם על פי אמונת ישראל, שנשענת על תכונת הענבה, תשובת שאלה זו היא למעלה מהשגתנו, שכן ידיעת השם שונה באופן מהותי מהידיעה המוכרת לנו, שנאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, נאום השם, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. אצל בני האדם, כאשר ידוע באופן מוחלט שדבר מסוים יקרה, אין לגביו יותר בחירה. אולם הידיעה האלוהית אחרת לחלוטין, ולכן אינה מונעת בחירה חופשית. לדוגמה, הידיעה של האדם יודע דברים שהם מחוץ לאדם ולידיעתו, ואילו הידיעה האלוהית היא ידיעת הדברים מבפנים, שכן הוא היודע, הידוע והדע. כך מצד אחד האמונה שהשם יודע הכל מעניקה ביטחון שהכל לטובה, ולכן גם במצבים הקשים ביותר אין לאבד את האמונה, מאידך, האמונה שהשם העניק לאדם בחירה חופשית, ובידו להשפיע על כל העולם לטובה או לרעה, מטילה עליו את מלוא האחריות להימנע ממעשים רעים, ומעוררת אותו להתמסר בכל ישותו להוספת טובה וברכה לעולם, כדי לקדם את העולם אל גאולתו. אמנם היו מחכמי ישראל שניסו לסבר את האוזן בתוספת הסברים לשאלה זו, אולם הכל מסכימים על העיקרון, שאת ידיעת השם עצמו אין אפשרות להבין, ושיש לאדם בחירה חופשית לשנות את העולם לטובה או לרעה. אמונה, א', הלכת את זין, שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא. גם את ההשגחה האלוהית איננו יכולים להבין במלואה, וגם כלפיה איננו נדרשים לענבה. נזכיר כאן בקצרה את עניין השכר והעונש. כיוון שיש לאדם בחירה חופשית, הוא נושא באחריות למעשיו, ומן הצדק שיקבל שכר טוב על מעשיו הטובים, ועונש על מעשיו הרעים. וכך הוא גם טבע הבריאה, שהיא מבחר בטוב, יתקרב אל השם מקור החיים ויזכה לשפע חיים, ויוסיף ברכה לעצמו ולכל העולם כולו. והיא מבחר ברע, יתרחק מהשם, ויגרום לצרות ולמוות לעצמו ולכל העולם. ורוצה השם שנבחר בטוב, שנאמר, הידו תיבחם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. כדי שתהיה לאדם בחירה חופשית, ועל ידי כך הטוב שבו יזכה, יהיה שייך לו באמת, הכרח הוא שיהיה זמן שבו חיי האדם יתנהלו לפי חוקי הטבע, שאם כל אדם שיבחר בטוב יקבל מיד שכר, וכל מי שיבחר ברע מיד יענש, לא תהיה בחירה חופשית, ולא יזכה האדם לגלות את צלם אלוהים שבו. לפיכך קבע השם שתהיה תקופה שבה האדם יבחר, ולאחר מכן יגיע השלב שבו ינתנו לו השכר והעונש. אמנם כבר בעולם הזה זוכים הצדיקים שהשכר מתגלה בעומק נשמתם, שהם זוכים לקרבת אלוהים וחייהם מתמלאים בערך ובמשמעות, ודבר זה יקר להם יותר מכל. אך בגלוי, ההנהגה האלוהית נעלמת, ויש צדיקים שסובלים ייסורים, ויש רשעים שמצליחים, ונראה כאילו עזב השם את הארץ. מתחילה, השכר והעונש היו אמורים להופיע בעולם הזה. אולם מאז חטא אדם הראשון, נוצרה הפרדה בין העולמות, בין העולם הזה לעולם הבא, בין הגוף לנשמה. לכן השפע האלוהי אינו יכול להתגלות במילואו בעולם הזה, והגוף אינו יכול לקבל את מלוא החיים מהנשמה, ועל כן סופו למות. כהמשך לכך, השכר והעונש אינם יכולים להגיע במילואם בעולם הזה הגשמי, אלא רק חלק קטן מהשכר והעונש מתקיים בעולם הזה. חלק גדול יותר מתקיים לאחר פטירתו של האדם בעולם הנשמות, בגן עדן ובגיהינום. והשלמת השכר תהיה בעת חיית המתים, שאז העולם יחזור לתיקונו, וישובו העולמות ויתאחדו, וישובו הנשמה והגוף ויתאחדו. ביאורים ודיונים רבים ישנם בדברי חכמים אודות השכר והעונש בעולם הנשמות ובעולם הבא, והכלל הוא שהשם רוצה בטובת ברואיו, ולכן השכר הצפון לצדיקים הוא השכר הטוב ביותר, והעונש הוא המועיל ביותר לתיקון האדם והעולם. בחר השם בעמו ישראל כדי לגאול על ידו את העולם מקלקולו, ולכן כבר בחייו של עם ישראל בעולם הזה מתגלה האחדות שבין הנשמה והגוף, וכבר בעולם הזה השכר והעונש מתגלים בכלל ישראל. כאשר ישראל הולכים בדרכי השם, הם זוכים לברכה רוחנית וגשמית כאחד, וכאשר חוטאים, מסתלקת מהם השכינה והם נאנשים בייסורים ובגלות. עד אשר תבוא הגאולה, וישראל יחזרו לארצם וילכו בדרכי השם, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, להביא ברכה לכל העולם, והברכה תימשך לכל הברואים, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אמונה, א', הלכה י' ז', שאלת הרע בעולם. אחת השאלות שנוקבות עד תאום הנפש, אם השם רוצה בטובת ברואיו, האח מסכים שיהיה בעולם כל כך הרבה סבל. כיצד מניח לרשעים להתאחזר כל כך לזולתם? התשובה הפשוטה והעמוקה כאחד, שברא השם את העולם וכל אשר בו כדי להטיב, וגם הרע והייסורים נועדו להטיב. אלא שמבטו של האדם צר ומצומצם, מכדי לראות את התמונה הגדולה, בעולם הזה ובעולם הבא. לכן בעיני בשר ודם, הרע נראה היום ונורא. אולם כאשר מבינים שכל מה שהשם עושה הוא לטובה, מבינים את חשיבותו של הרע. זו גם התשובה שהשיב השם לאיוב, ששכלו קטן מלהכיר את מורכבות הבריאה, ולראות איך הכל מוביל לטובה. כמו בשאלות הנוגעות להשם עצמו, מצאנו שוב את ההכרח להתעטף בענווה, ולדעת שיש דברים שאיננו מסוגלים להבין, ובכלל זה, איננו מסוגלים לראות את מקומו הנכון של הרע בתמונה הגדולה. מתוך כך, נוכל להתחזק באמונה שכל מה שהשם עושה, לטובה עושה, ולהתחיל לפענח את פשר הרע, ולהבין כיצד הרע יכול לקדם אותנו, ומכוח זה נפעל ככל יכולתנו להוסיף טובה וברכה בעולם. נבהר מעט את הטוב שצומח על ידי הרע. ראשית, על ידי קיומו של הרע, יש לאדם בחירה חופשית, ובכך מתגלה צלם אלוהים שבו, שהוא בוחר ויוצר את עולמו, וכך הטוב שייך לו. ואין טוב גדול מזה, שהוא מעין הטוב האלוקי. כלומר, הבחירה החופשית יקרה כל כך, עד ששווה לשלם עבורה את המחיר שיהיו שיבחרו ברע, עם כל הסבל הכרוך בכך. בנוסף לכך שהרע מאפשר בחירה חופשית, על ידי הרע הטוב משתפר ומתעלה. שכן כל הדברים שבעולם מוגבלים, ובכלל זה גם הטוב הגלוי מוגבל. כדי שהטוב יוכל להמשיך להתפתח בלא גבול, ויבטא בכך את האור האלוקי שבו, צריך לבקר אותו. וזה תפקיד הרע להצביע על החסרונות שבטוב, ולעורר להמשך ההתעלות והתיקון. אכן פעמים רבות קורה, שבעת שאירוע מסוים הרע, אנשים חשבו שהוא הרע ביותר עבורם, ולבסוף הוא הפך לאירוע החשוב ביותר בחייהם, מפני שבזכותו צמחו יותר מכל. עוד מוסיפים בעלי האמונה, שבאמת כשמתבוננים בעין טובה על העולם, מוצאים שהטוב מרובה מהרע, שכן אדם חי שנים רבות בבריאות, ורק מקצת מימיו חולה. גם כשאיבר בגופו חולה, איברים רבים מאוד בריאים. גם כשיש אדם שפוגע בו, יוכל לשמוח באנשים רבים שאינם פוגעים בו. על ידי ההודעה להשם על כל הטוב שבעולם בפרקי השבח שבתפילה ובברכות הנהנים, מתרגלים לראות את כל הטוב שבעולם ולשמוח בו. וכן כתב הרמב״ם שרוב העולם טוב, והוסיף שהרע שבעולם מחולק לשלושה חלקים. א', מקצתו נובע מאסונות הטבע, ב', הרבה יותר נגרם ממה שאדם מעולה לזולתו, ג', והרבה יותר ממה שאדם מעולה לעצמו. אמונה, א', הלכה י' ח', הוכחות שכליות. היו מגדולי חכמי ישראל, החל מתקופת הגאונים והראשונים, שעסקו בחיזוק האמונה בהשם בעזרת הוכחות שכליות. נסכם בקצרה שלושה טיעונים עיקריים. האחד, סיבתיות, הטיעון הקוסמולוגי. אם נקבל את עיקרון הבריאה, ולא משנה על פי איזו תיאוריה, כולל תיאוריות המפץ הגדול לקיום היקום, והאבולוציה לקיום החיים המגוונים בעולם, הרי שחייבים להניח שיש סיבה לכך שתהליך הבריאה החל, וסיבה לסיבה, עד שמוכרחים להגיע למסקנה שיש סיבה ראשונה אינסופית שמכוחה הכל פועל. גם אם נקבל את הדעה שהעולם קדמון ולא נברא, חייבת להיות סיבה לקיומו, שכן על עצמו הוא אינו יכול להישען, הואיל והוא עצמו מוגבל, ועל כן הוא הוכרחים להסיק שהוא נשען על סיבה אינסופית שהיא אלוהים. השני, עיקרון התכליתיות, הטיעון הטליאולוגי. אחר שאנו רואים עולם מורכב ומסודר כל כך, אין מנוס מלהניח שיש מי שסידר אותו לתכלית מסוימת. כלומר, הטיעון הקודם מתייחס לעצם הקיום שצריך סיבה, ואילו הטיעון הזה מתייחס לאופי הקיום, שהוא מסודר בחוכמה למטרה כלשהי. השלישי, התודעה האנושית, הטיעון האונטולוגי, הישותי. לטיעון זה, קיומו של אלוהים מוכח מכך שהוא מונח בתודעה האנושית, שהרי האדם אינו יכול לחשוב על דבר שאינו קיים ואינו יכול להתקיים, אלא רק על דבר שישנו במציאות. ואם המושג אלוהים קיים בתודעה האנושית, הרי שהוא קיים במציאות. כאמור, החל מתקופת הגאונים והראשונים, היו מגדולי ישראל שעסקו בהוכחות פילוסופיות לאמונה. אולם היו גם רבים מחכמי דורם שבערו את האמונה בהיגיון, אך לא בכלים הפילוסופיים. כפי הנראה, העיסוק בהוכחות פילוסופיות הופיע בעקבות עליית הדיון הפילוסופי בקרב חכמי אומות העולם. מכיוון שהאמונה צריכה להופיע בכל אופני התודעה, התעורר צורך לבטא אותה גם בכלים הפילוסופיים. כמו כן, בעקבות מצבם השפל של ישראל בגלות, התעוררו ליהודים ספקות באמונת ישראל שנראה כאילו הכזיבה. במקביל, התעוררו על אמונת ישראל התקפות קשות מצד אנשי הדתות השונות, והיה צורך להגן עליה גם בכלים הפילוסופיים. אחר הכל, נכון לכל עומד תורה להכיר הוכחות אלו, אולם רוב חכמי ישראל לא נשענו באמונתם על ההוכחות הפילוסופיות, אלא על המסורת המדויקת והנאמנה מדור לדור. אמנם הבירור השכלי היה חשוב בעיניהם, מפני שעל ידו מנקים את האמונה מכל סיג של הגשמה. אמונה, א', הלכה י"ט, י"ג העיקרים לרמב״ם ודעת החולקים. הרמב״ם סיכם את יסודות אמונת ישראל בי"ג עיקרים, ואלו הם בקצרה. א', מציאות השם, ב', אחדות השם, ג', שאינו גוף, ד', שהוא נצחי, ה', רק אותו ראו לעבוד, ו', נבואה, ז', נבואת משה רבנו, ח', תורה מן השמיים, ט', נצחיות התורה, י', השגחה, י', שכר ועונש, י', משיח, י', תחיית המתים. יש חולקים על הרמב״ם במניין העיקרים, ובראשם רבי יוסף אלבו, שאף סידר את ספרו ספר העיקרים על עניין זה. לדעתו יש למנות רק שלושה עיקרים יסודיים, שכוללים את כל עיקריו של הרמב״ם, והם מציאות השם, תורה מן השמיים והשגחה. בנוסף, מדברי רבים מגדולי ישראל עולה שישנם עיקרים נוספים ביסודות אמונת ישראל, כמו בחירת עם ישראל וארץ ישראל, כמבואר בהרחבה בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. הרב דוד כהן, הרב הנזיר, דייק מדברי הכוזרי שישנם חמישה עיקרים, בחירת ישראל, ארץ ישראל, תורה מן השמיים, נבואה, שכר ועונש. עוד הקשה בספר העיקרים על הרמב״ם, מדוע לא מנה את הבחירה החופשית כאחד העיקרים, שהרי הרמב״ם עצמו כתב עליה, ועיקר זה, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. יש מבארים שעיקר זה כלול בעיקר השכר והעונש, שלא ייתכן לתת שכר ועונש למי שאין לו בחירה. אך אם כן, היה אפשר לכלול את כל י"ג העיקרים תחת שלושת העיקרים של רבי יוסף אלבו, שהם כאמור מציאות השם, תורה והשגחה שכוללת שכר ועונש. אפשר לבאר שהרמב״ם הביא עיקרים הקשורים ליחס של האדם להשם, ואילו הבחירה היא דבר שטבע השם באדם. כמו כן, בחירת ישראל נוגעת לאדם, ולא ליחסו של האדם להשם. ויש מגדולי ישראל שלא הסכימו לקבוע עיקרים, מפני שכל התורה כולה עיקר מפי הגבורה. וכפי שאמרו חכמים, שכל האומר שאפילו פסוק אחד שבתורה אינו מפי הגבורה, נחשב כאומר שהתורה כולה אינה מהשמיים. ומבזה בכך את דבר השם, ואין לו חלק לעולם הבא. אחר הכל, רבים מגדולי ישראל קיבלו את י"ג העיקרים שייסד הרמב״ם כסיכום מוצלח של עיקרי האמונה, ואף בסידורים רבים הודפסו י"ג העיקרים של הרמב״ם בנוסח מקוצר, כדי לסייע לרוצים לשנן את יסודות האמונה. לפיכך נבארם בקצרה. אמונה, א', הלכה כף, חמשת העיקרים העוסקים במציאות השם. העיקר הראשון, השם בורא העולם ומקיימו, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מתוך כך, יש להסיק, כפי שכתב הרמב״ם, שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, והוא שברא את העולם. בריאת השם את העולם אינה כמו נגר שעשה כלי, שכן לאחר שסיים הנגר את עשיית הכלי, הכלי מתקיים בלעדיו, ואילו הבורא מקיים את עולמו בכל עת, ואם יפסיק לרגע אחד לקיימו, יתבטל קיומו ויתאפס. זהו שנאמר, ואתה מחיה את כולם. כלומר, אתה מהווה את כולם. אבל אם יתבטל העולם כולו, דבר לא ישתנה במציאות השם. וכפי שאמרו חכמים, שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. לפיכך השם בורא העולם שלם בכל שלמות, וקיומו מעל ומעבר לכל קיום שבכל העולמות והממדים. ואין אנו יכולים להבין דבר במציאותו, הואיל ואין בידי שכל מוגבל להבין את הבלתי מוגבל. וכל מה שאנו מבינים הוא במה שמתגלה אלינו ולא בו עצמו. וכן כל השמות שהשם נקרא בהם מתארים את גילוייו של השם אלינו. כל שם מבטא גילוי מסוים. מהיסוד הראשון נובעים בהכרח ארבעת היסודות הבאים. העיקר השני, אחדותו. השם בורא העולם הוא אחד, שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, אף שהוא מקור לכל הנבראים הרבים, הוא מקור לכל הפעולות האלוהיות השונות, הוא עצמו אחד, שלא כטעות עובדי האלילים, שמתוך שראו בעולם כוחות שונים, הסיקו שיש אלים רבים. אחדותו של השם מיוחדת במינה, ואין דוגמתה בעולם, מפני שכל נברא שנאמר עליו שהוא אחד, מורכב מחלקים שונים. לדוגמה, אדם אחד מורכב מאיברים שונים ותכונות שונות, וכן אבן אחת יכולה להתחלק לחלקים נפרדים, ואילו הוא יתברך אחד שלא שייכת בו שום חלוקה. גם ידיעתו של השם היא עצמותו. כלומר, שלא כמו אצל האדם שיש לו שכל ובאמצעותו הוא משכיל דברים שונים שהם חיצוניים לו, אצל השם הכל אחד, כי אין דברים שמחוצה לו, אלא בידיעת עצמו יודע כל. הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על ברויו. לפיכך אינו מכיר הברויים ויודעם מחמת הברויים, כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעם. לפיכך, מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל, שהכל נשמח לו בהווייתו. העיקר השלישי, שאין לו גוף, שנאמר, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה עיניכם רואים זולתי כל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. אף הדיבור שדיבר השם אלינו בחורב, או לנביאיו, אינו כדיבור אנושי על ידי פה, אלא הוא דיבור שהשם בראו כדי שישמע אלינו. וכל הפסוקים שמשמע מהם לכאורה שיש להשם גוף, אינם כפשוטם, אלא נאמרו כדי לסבר את האוזן, שעל ידי כך נבין את פועלו של השם בעולם, כי דיברה תורה כלשון בני אדם. העיקר הרביעי, שהשם קדם לכל וברא את העולם. כלומר, השם מעל ומעבר לזמן, והעתיד והעבר אחד הם אצלו, שכן הזמן עצמו הוא בריאה שהשם ברא, ורק לאחר שברא השם את הזמן, ניתן להגדיר עבר, הווה ועתיד. העיקר החמישי, שרק את השם ראוי לעבוד, ולא שום אלוהים אחרים, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. טעותם של עובדי האלילים, שסברו שאף כי השם הוא אלוהי האלוהים, מכל מקום, גם לנבראים הגדולים יש כוח עצמאי, והם יכולים להטיב למי שעובד אותם. על כך הזהירה התורה, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אמונה, א', הלכה כף א', ארבעת העיקרים העוסקים בתורה. העיקר השישי, הנבואה, והוא שהשם מגלה רצונו אל נבחרי בני האדם. כדי להיות ראוי לנבואה, צריך אדם להיות חכם, צדיק, בעל מעשים טובים, וכן גיבור שאינו מתפתח אחר יצריו או אחר דעת בני אדם. עניין הנבואה יבואר בהרחבה להלן בפרק ט"ז. העיקר השביעי, נבואת משה רבנו, שהוא אביהם של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו, והוא בחיר השם מכל המין האנושי, אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא. לא נשאר לפניו שום מסך שלא קראו, ולא עצר בעדו שום מעצור גופני, ולא נשאר בו שום דבר מן החיסרון, לא מעט ולא הרבה, והוא שקיבל את התורה מסיני. עניינם של נבואת משה ומעמד הר סיני יבוארו להלן בפרק על הנבואה. העיקר השמיני, תורה מן השמיים, והוא שנאמין שכל התורה הזאת הנמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה ושהיא כולה מפי הגבורה, ונדע שכולה קדושה, ואין הבדל בין הפסוקים העוסקים בשמות הגויים, כגון ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען, לפסוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. והאומר שכל התורה כולה מפי השם חוץ מפסוק אחד, הרי הוא מכלל הכופרים. אלא כל עוד שבה, יש בה חוכמות ונפלאות למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. בכלל יסוד זה, כלולה האמונה במסורת חכמים, שפירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה והלולה והשופר והציצית והתפילין וזולתם, היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו. העיקר התשיעי, שהתורה לא תשתנה לעולם, שזו תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה מאת השם זולתה, ולא יתוסף בה ולא ייגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש, שנאמר לא תוסף עליו ולא תיגרע ממנו. אמונה, א', הלכה כף ב', ארבעת העיקרים העוסקים בהשגחה ובשכר ועונש. העיקר העשירי, השם יודע את כל הנעשה בעולם, שנאמר, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. העיקר האחד עשר, שכר ועונש, שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרותיה. מקצת מהשכר והעונש האדם מקבל בעולם הזה, אך עיקרו בעולם הבא, כאשר השכר בעולם הבא הוא הטוב הגדול שאין לו סוף, והעונש החמור ביותר הוא הקרת, שבו הנפש נאבדת ולא תזכה לקבל שכר בעולם הבא, שנאמר, היקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה, היקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. העיקר השנים עשר, ימות המשיח, והוא להאמין שיבוא ולא יאחר. אם יתמהמה, חכה לו, ואין לקבוע לכך זמן, ולא לנסות לפרש את המקראות כדי לקבוע על פיהם את זמן בו המשיח. אמרו חכמים, טיפח עצמן של מחשבי קיצין. מכלל יסוד זה, להאמין שמלך המשיח יהיה מזרע דוד ושלמה. העיקר השלושה עשר, תחיית המתים. לרמב״ם, תחיית המתים לצדיקים אינה עיקר השכר, אלא היא נס, שכפי הנראה נצרח לתיקון מה שלא הושלם בחיים עלי אדמות. אולם השכר העיקרי הוא בעולם הבא, שהוא עולם הרוח הנצחי. אמנם, לדעת רוב חכמי ישראל, עיקר העולם הבא הוא לאחר תחיית המתים, בשילוב מושלם של הנשמה והגוף. אמונה, א', הלכה כף ג', האמונה בתודעה, ברגש ובכלל החיים. כיוון שאמונת ישראל מתגלה בכל תחומי החיים, מצווה לבסס אותה בשלושה מעגלים שמקיפים את חיי האדם, בתודעה, ברגש ובכלל החיים. בתודעה, על ידי לימוד האמונה ומשמעותה, שנאמר, וידעת היום והשבותי לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. ונאמר, אנוכי השם אלוקיך. ונאמר, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. ונאמר, דע את אלוהי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. לימוד האמונה הוא לימוד הגילוי האלוהי בעולם ולא ניסיון להבין את עצמותו, שהיא מעבר להשגתנו. לימוד הגילוי האלוהי הוא לימוד דברי התורה והנביאים שמבארים את הנהגת השם בעולם, וכן התבוננות בבריאה שאף היא גילוי אלוהי. ברגש, על ידי מצוות אהבת השם ויראתו, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ונאמר, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. בכלל החיים, על ידי לימוד התורה וקיום כל מצוותיה, שנאמר, בכל דרכיך דעהו. אמרו חכמים, זוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, מפני שהיא כוללת את העמדה העקרונית של אמונת ישראל, שהאמונה צריכה להדריך ולרומם את כל תחומי החיים.